לא יודע האם ומה תהיה מתכונת השיעורים של השנה, אבל בינתיים ביקש מן הרב הלל לנצל את ההזדמנות לדבר קצת כמבוא למשנת הרב קוק, וגם על התשובה, מתוך הנחה שיש פה גם חבר'ה בשיעור א' וגם חבר'ה בשיעור, לא יודע, מי פה הכי קשיש בעניין, ואני אנסה לעשות את המשימה הבלתי אפשרית הזאת ולהשתמש בשיעור הזה גם קצת לדבר על הרב קוק ועל משנתו ודרך הערת התשובה וההתעוררות הפנימית שלנו, שכל אחד יכול להיפגש עם הדברים בדרך שלו. ונתחיל לאט לאט. השנים 1904 עד 1914 היו ביחו בעיקר, היו השנים שחרצו את דמותה של מדינת ישראל, שאותו הייתה מדינת ישראל, של החברה הישראלית עד היום. אלה היו 1914, למה זה הסתיים? כמובן כי פרצה מלחמת העולם הראשונה והכל השתנה. לא הכל, סליחה, זאת אומרת נעשה בלם מאוד מרכזי להרבה מאוד תהליכים. 1904, תחילת העלייה השנייה. העלייה השנייה, בסך הכל כ-35,000 בני אדם, שמתוכם ההיסטוריונים טוענים 400, זה סדר הגודל, של אלה שהטביעו את חותמם דרך התנועה הקיבוצית על מדינת, על ישראל המתעוררת. ולמעשה שם בשנים האלה נקבעו כמה וכמה דברים מאוד מאוד משמעותיים. א', כפי שאמרתי, העלייה השנייה, אופייה הסוציאליסטי, החסידי חילוני. ב', הוקמה תל אביב, הוקמה אחוזת בית. כלומר, העיר ללא הפסקה הוקמה בשנים האלה, לא מזמן חגיגו 100 שנים ליסודה, וגם יפו כבר הייתה סוג של תל אביב. ג', לראשונה אחרי 2,000 שנה, מוקם בית משפט השלום. כלומר, אחרי 2,000 שנה שכל הסכסוכים בעם ישראל הוכרעו על ידי דין תורה, מוקם דין חילוני, שהוא זה שעד היום מכריע בסכסוכים שבין בני אדם במדינת ישראל. והמזכיר הראשון שלו, כלומר זה היה שי עגנון, והוא הוקם כאופוזיציה לרב קוק, תכף נדבר על כך. ד', הוקמה גימנסיה לראשונה אחרי 2,000 שנה, היה כבר אליאנס, היו כבר טכניון וכדומה, אבל מוקם בעצם מערכת חינוכית ממלכתית, מרכזית, שמכוונת לכולם, חילונית לגמרי. ובזה נקבע החינוך הממלכתי. כמובן, לדוגמה, נוספת, בשנים האלה הרה מעשה אין גנים. מעשה אין גנים, בהיסטוריה של ההתיישבות המחודשת, זה הסיפור הראשון של חילול שבת המוני במושבות החדשות. כלומר, בעצם הוכרה אופיין החילוני, זה היה אירוע, הצגת תיאטרון וריקודים וכדומה בחילול שבת המוני בשבת, במושבה עין גנים, היום היא חלק מפתח תקווה, וכן הלאה וכן הלאה. אלה השנים הכי הכי אינטנסיביות בתולדות, אני חושב, בתולדות הציונות לפחות. וכפי שאמרתי, לדעתי, לא אני המצאתי את התזה הזאת, אבל הדבר הזה בעצם הכריע את אופייה של מדינת ישראל עד היום, ובעצם יצר את הדינמיקה הזאת שהביאה אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו כיום. באותם שנים הרב של יפו, הרי הוא הרב קוק. הרב של יפו עלה לארץ בכ"ח באייר תרצ"ד 1904, ונפסיק להיות הרב של יפו. ממש הוא נסע לחוץ לארץ כמה ימים לפני שפרצה מלחמת העולם הראשונה, לכינוס של אגודת ישראל, הוועידה, הכנסייה הראשונה, כלומר הכינוס הראשוני של הראשון של אגודת ישראל, שם הוקמה אגודת ישראל, והוא הוזמן להיות חלק ממנה. וכשהוא היה באירופה פרצה מלחמת העולם הראשונה, והוא נתקע שם, הוא היה נתין רוסיה, ורוסיה הייתה במלחמה עם הטורקים, כך שהוא לא יכל לחזור לארץ, והוא נתקע שם למשך כשבע שנים, וזה סיפור עניין אחר לחלוטין. ובאמת, 10 השנים האלה היו 10 השנים גם האינטנסיביות ביותר מבחינת הביוגרפיה של הרב קוק. בשל העובדה שהרב קוק ב-40 שנותיו הראשונות, כלומר הוא נולד ב-1865, תרצ"ה, ואם הוא עלה לארץ בתרצ"ד, כלומר ב-1904, כלומר הוא עלה בן 40, ב-40 שנותיו הראשונות הרב קוק היה אומנם מיוחד, אבל הוא היה מאוד מאוד מאוד, אני חושב שבמינוחים של היום, זה לא מינוחים שהיו שייכים אז, מאוד 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 חרדי, ומאוד מאוד מאוד קיצוני. הוא גם מעיד על עצמו, אבל גם רואים את זה מהכתבים שלו. את המאמרים שהוא פרסם, קודם כל הוא פרסם בעיתון הפלס. הפלס זה כמו היום ביטאון של נטורי קארטה, לא פחות מזה, כן? כלומר, בכתבים הכי קיצוניים, הוא פרסם בהפלס, ואם הייתי מקריא לכם את הדברים שהוא כתב, הייתי שואל מי כתב את זה, הייתי אומרים רבי מסאטמר. מה שהוא כתב על החילונים ועל הציונות ועל זה וכדומה, כמה דברים מאוד. ההבדל רק בינו לבין הרבי מסאטמר, שהרב קוק חלם על אלטרנטיבה ציונית עירת שמיים. חלם להקים תנועה שנקראה דגל ירושלים, כלומר רצה להקים תנועה ציונית מקבילה, הסתדרות דגל ירושלים, תנועה ציונית לדתיים ולנאמני תורה ומצוות וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם הרב קוק היה מאוד 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 קיצון ומאוד מאוד, גם כקיצוני הוא היה ייחודי. כלומר, אפשר בהחלט לראות ולקרוא גם ב-40 שנותיו הראשונות משהו אחר. קודם כל הוא כותב בעברית, הוא כותב בעברית, זה משהו אחר לגמרי, הוא דובר עברית ועוד איזה עברית. ואני לא מדבר על היכולת הלשונית שלו, אני מדבר על איזה עולם רוחני הדבר הזה מביע, שבאירופה הוא מדבר בעברית. שנית, הרעיון הלאומי כרעיון תפס אותו מאוד מאוד. כלומר, הוא לא הקים תנועה אנטי-ציונית מתנגדת לציונות, הוא הקים תנועה ציונית מקבילה. ורב ירא שמיים בעל עוצמות רוחניות כאלה שבכלל חושב במטבעות לאומיות, זה היה חידוש שאין כמותו. גימל, לימודי אמונה וקבלה ואחד המקומה, היו לו דברים ייחודיים ביותר גם שם. אבל אני חושב שאני אסכם את כל ההקדמה הארוכה הזאת במשפט אחד. אני מניח שכולכם מכירים את הספר מאמרי הראייה. מאמרי הראייה זה אוסף מאמרים שהרב קוק כתב ושנאספו בהוראת הרב צבי יהודה בנו, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. הם נאספו, והיום יש שני כרכים גדולים של מאמרי הראייה שהרב קוק כתב בכל מיני מקומות. והרב צבי יהודה עצמו נתן הוראה לא להכניס למאמרי הראייה מאמרים שהרב קוק כתב לפני העלייה לארץ. לא להכניס. כלומר, אפילו הרב צבי יהודה ראה הבדל משמעותי בין היצירה של הרב קוק בחוץ לארץ לבין היצירה שלו כאן בארץ. והנה הרב קוק מגיע לארץ ישראל, כפי שאמרנו, 1904, כ"ח באייר תרס"ד, מגיע לארץ ביום שישי, וכמו כמעט כל אנשי העלייה השנייה, נתקף בהלם תרבות. הלם תרבות, כלומר, מה שהוא רואה בארץ זה משהו אחר לחלוטין ממה שהוא חשב בחוץ לארץ. בין השאר, אחת התופעות הכי משמעותיות שהסעירו את הרב קוק, הייתה העובדה שצריך פענוח חדש לחילון שבארץ ישראל. ומדוע צריך פענוח חדש לחילון שבארץ ישראל? בשל העובדה שזו תופעה שלא הייתה אף פעם, שאי אפשר לקלוט אותה. שמצד אחד מדובר פה על חילולי שבת, על בית משפט השלום, טוב זה עוד לא היה מיד אז, ועל חינוך חילוני, ועל אכילת נבלות וטרפות, ועל בועלי נידות, ועל מה שאנחנו רק רוצים מצד אחד. ומצד שני מדובר על אנשי העלייה השנייה, מוסרי הנפש על עם ישראל, מייבשי הביצות, חולי הקדחת, אלה שהם אידיאליסטים, סוציאליסטים, נלחמים למען עבודה עברית, שמירה עברית וכדומה. את הדבר הזה צריך לפענח, את התופעה הזאת. ושנתיים אחרי שהוא עלה, הוא כתב אולי את מאמרו המפורסם ביותר. לאיזה מאמר אני כמובן מתכוון? מאמר הדור, נכון? מאמר הדור, כלומר לפני 105 שנים, כתב הרב קוק את מאמר הדור בניסיון להציע פענוח לדור הזה ולתופעה שהוא רואה מול העיניים. בעשר השנים האלה אנחנו מוצאים את התסיסה הרוחנית העצומה של הרב קוק, והרב קוק, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלנו, בין השאר מתוך הבנה שאנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי, מטרידה את הרב קוק השאלה, לאן הולכים? יש לנו כאן דור אידיאליסטי וחופר, אוהב ישראל ועוזב את התורה, שומר לא רק לפענח אותו, אלא החזון של כולנו תמיד, כשאנחנו רואים משהו שהוא לא שלט, כשאנחנו רואים משהו שהוא לא כמו שהוא צריך להיות, קו המחשבה שלנו הוא קו מחשבה, המילה שמיד עולה לנו זה המילה תיקון, זה המילה תשובה. והרב קוק מסתכל על דורו ומנסה לשאול את עצמו מה יגרום לאנשים האלה, לדור המופלא, המיוחד, המסובך, הנורא, התוסס, כמו שהוא מתאר בתחילת מאמר הדור, מה יגרום לדור הזה לחזור בתשובה? הוא מסתכל על הספרות, על ספרות התשובה הקיימת, והוא שואל את עצמו, שערי תשובה, זה יהיה הספר שיגרום לדור לחזור בתשובה? הלכות תשובה לרמב"ן? התשובה במשנת הכפרה של חסידים, של ספר חסידים, של בעל הרוקח, פסילת ישרים? איזו שפה בכלל מדבר, עשויה לדבר אל הדור? ואני רוצה להסביר שהשאלה הזאת היא שאלה הרבה יותר עמוקה. הרב קוק לא שואל את עצמו רק מה השפה הפרקטית, מה השפה הפרקטית, מה ישפיע על הדור ואיך אני אתחמן את הדור, איך אני אצליח לדבר לדור כדי שהוא גם יחזור בתשובה, אלא הרב קוק מאמין שהתופעה שמתגלית לנגד עינינו היא תופעה אמיתית. למור, אני צריך לחפש תשובה, משנת תשובה שתצליח לדבר על הדור הזה, היא לא רק תוכיח את עצמה במישור הפרקטי, אלא היא בעצם עדות לכך שאנחנו עושים פה משהו נכון. הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה להדגשה. הייתי אומר את זה ככה, בצורה קצת קיצונית, כדי לסבר את האוזן. כשהרב קוק שאל את עצמו, האם שערי תשובה זה יהיה הספר שידבר על הדור, אז הוא אמר לעצמו, ממה נפשך? א', זה לא ידבר אל הדור, וב', אם זה כן ידבר אל הדור, אז אבוי לנו. אבוי לנו. כי משהו פה מתחולל, ומשהו פה צריך להצמיח באמת משנת תשובה אחרת לגמרי. התהליך הזה הולך ומתבשל ברב קוק, והוא מעלה אותו על מכתב שנכתב לפני 100 שנים, כמה יום באלול? מאה שנים ושמונה ימים, כלומר בראש חודש אלול, מכתב למכתב שלפנינו, שהוא מכתב שנכתב לרב חרלאפ. הרב חרלאפ, תלמיד חכם ירושלמי, בין המשפחות הירושלמיות היותר מה שאנחנו קוראים היום חרדיות, שוב זה מינוחים שלא מתאימים לדבר אז, אבל יותר שמרניות, היותר יישוב ישן, מהעומק של העומק של היישוב הישן בירושלים, שהתחבר מאוד אל הרב קוק בבואו ליפו, והרב קוק מסרטט בפניו את החלום שלו, כפי שאתם רואים, ואני קורא מהפסקה השנייה, על דבר איגרת התשובה. לכתוב איגרת תשובה חדשה. וכאן בעצם, במילים שלבנינו, מסורטט מהם נקודות ההנחה החדשות של משנת התשובה העתידיות, ואיך זה ייראה בפועל, כלומר, מהם נקודות ההנחה ומהם הרעיון הכללי של משנת התשובה. וכפי שאמרתי, בעצם האיגרת הזאת יכולה להוות מבוא למשנת הרב קוק. כי אותו דבר שהרב קוק, אותה פרדיגמה, אותו מבנה שהוא חשב על התשובה, הוא חשב על התורה בכלל, הוא חשב על התפילה, הוא חשב על האגדה, הוא חשב על... כן? כלומר, התשובה היא רק אחד הפרקים של משנתו ושל חזנו, שיונקים מאותה נקודה שאנחנו הולכים לקרוא קצת עליה. הרב דרוקמן הפך את האיגרת הזאת להקדמה לאורות התשובה. מהדורות קודמות של אורות התשובה יש מהדורות בכריכה צהובה, אני חושב שאתם מכירים אותה. אז הרב דרוקמן שם חלקים מתוך האיגרת הזאת בעמוד הראשון, כן, כלומר שבעצם ובצדק, כי כאן באיגרת הזאת הרב קוק מסרטט את החזון של אורות התשובה. אני רק רוצה להסביר משהו אחד ספרותי. הרב קוק לא כתב את ספר אורות התשובה, כן? הוא לא כתב. מה שבסופו של דבר הרב קוק כתב זה רק את שלושת הפרקים הראשונים. כל מי שיפתח היום את אורות התשובה הוא באמת ירגיש שספר אורות התשובה, שלושת הפרקים הראשונים, פרק אחרי פרק, נכתב בקשר רציונלי, הגיוני, קוהרנטי וכדומה, וגם הדברים מאוד מובנים ומאוד ברורים ומאוד מובילים לנקודה מסוימת, והפרקים ממש קשורים אחד בשני. וזה שלושת הפרקים הראשונים, זה הדבר היחיד שהרב קוק כתב כספר אורות התשובה. שאר הפרקים של ספר אורות התשובה זה ליקוט מתוך דברי הרב קוק. כלומר, הרב קוק את רוב משנתו לא כתב כמאמרים, את רוב משנתו הוא לא כתב כספרים, רוב משנתו הוא כתב כקבצים, פסקאות. היו לו מחברות, אני מניח שאתם יודעים על זה, 8 קבצים, היו לו מחברות כאלה, ובמחברות האלה, כל פעם שהייתה עולה מחשבה על דעתו, הוא היה כותב. כל פעם שהייתה עולה מחשבה על דעתו, הוא היה כותב אותן. ומתוך הקבצים האלה, בשלב מסוים, בא הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, אני אצייר את זה קצת בצורה ילדותית, קרא אותם, שלף מתוכם את כל הקבצים שמדברים על תשובה, סידר אותם, ארגן אותם עם פרקים, בלי פרקים, עשרה עם אלה פרקים לפי נושאים, מיין אותם לפי נושאים, ומזה יצא ספר אורות התשובה. אבל אתם מבינים למשל שאין קשר מאוד, פסקה א' לא מובילה לפסקה ב', זה, כן, אלא זה פשוט יש איזשהו קשר בין הפסקאות, אבל הספר לא כתוב, כי זה מלוקט מפה, מלוקט מפה. הרב קוק מלכתחילה כתב את הפסקאות האלה לא כספר, אלא כמחשבה פה, מחשבה פה, מחשבה פה, מחשבה פה. אז ודאי ודאי שברגע שאתה עורך את הספר, ברגע שאתה מלקט אותו וכדומה, אז ראשית יש לך, קודם כל השאלה, איזה פסקאות אתה מלקט? האם רק פסקה שמזכירה את המילה תשובה? ואם כתוב בפסקה הדרכה איך להתפלל יותר בכוונה, אז זה כן יהיה באורות התשובה או לא יהיה באורות התשובה? כי מצד אחד זה מעלה את התפילה ומרומם את זה, מצד שני זה... בקיצור, אז הרב צבי יהודה היה צריך כמובן ללקט קודם כל את הפסקאות הרלוונטיות, לסדר אותם לפי פרקים, לתת כותרות לפרקים וכדומה, והסיפור הזה הוא שבסופו של דבר יש לנו ספר אורות התשובה שהרב קוק, כפי שאמרנו, כתב את שלוש הפרקים הראשונים כספר, וכל שאר הפרקים מפרק ד' ואילך אלה הם ליקוטים של פסקאות שהרב קוק כתב, עריכתן, סידורם, צנזורם לפעמים וכדומה. כן, לא לא, מה פתאום, מה פתאום, הרב קוק תכנן לכתוב לא יודע כמה פרקים, לא, ודאי שלא. למה זה קרה אני לא בדיוק יודע, לא בטוח שמישהו יודע. בהחלט למשל יכול להיות שפרצה מלחמת העולם הראשונה, שוב, אני רק זה, אני רק השערה, או שעכשיו היה פרויקט יותר חשוב לעסוק בו, או אני לא יודע לענות לך את השאלה הזאת, מה גרם לרב קוק לעצור אחרי שלושה פרקים, אבל ודאי אתה תראה מהאיגרת שהוא מתכנן לכתוב משהו שהוא הרבה יותר ארוך. אז אם יש שאלות עד לכאן, על התקופה, על הרב קוק, על ההסתכלות, על הספרים וכדומה. אוקיי, אז הבה נראה את נקודות ההנחה של הדברים. נקודת ההנחה מתחילה בעצם, אני אקרא, אנחנו לא נקרא את כל האיגרת, אנחנו נקרא את זה לפי סדר אנליטי, כלומר מה הטיעון המוקדם יותר ומה הטיעון שבא בעקבותה וכדומה. והטיעון העיקרי של האיגרת מופיע דווקא בפסקה השנייה, כלומר בפסקה האחרונה בעמוד. בפסקה האחרונה בעמוד כותב הרב קוק כך: ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוכה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו, והצעת אדוני אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במתמוני מסתרים כמו שאנו רואים בעינינו ומוקפים בהמון נגעים של עניי הדת סובלי חולאים רוחניים, ודאי לא יועילו כל חשבנות וכולי וכולי. מספיק. אם כן, הבה ננתח בעצם את הטיעון המרכזי שמופיע באיגרת, שכפי שאמרתי במשפט הראשון של השיעור היום, שבעצם זה הטיעון המרכזי של הרב קוק. אם הייתי צריך לבחור מבין כל הטיעונים של הרב קוק, מה הטיעון שלו, הייתי בוחר במשפט הזה. ראשית, טוען הרב קוק טענה עקרונית, והיא כל זמן מאיר בתכונתו. יש יסוד קבוע בתורה שהוא לא מותנה בזמן, ויש יסוד משתנה בתורה שהוא כל זמן מאיר בתכונתו. יש לתקופות שונות הדרכות רוחניות שונות, הערות שונות, הסתכלויות שונות וכדומה. אינה דומה עבודת השם בימי דוד המלך לעבודת השם בימי גירוש ספרד. מלכתחילה, לא רק בדיעבד. כי יש הערת דוד המלך ויש הערת גירוש ספרד. אינה דומה עבודת השם, כמו שהגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. מה אתם שומעים? אתם שומעים שלפני כן היה, ושבעזרת השם גם עתד לי. כן? זאת אומרת, שחורבן בית המקדש העיר תכונה מיוחדת על דור החורבן, וצמצם, הכניס את התורה לתוך דלת אמות של הלכה. אז הנה, אפילו חז"ל, או כיוון, גם כן באותו כיוון, על הפסוק בספר איכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה, אומרת הגמרא, כיוון שגלו ישראל, אין לך קץ מגולה, סליחה, טעות שלי, הפוך, כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. סליחה, מלכה ושריה בגויים אין גולה, מלכה ושריה בגויים אין תורה, כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. ותורה והערת התורה וכדומה, יש להם תקופות שונות והערות שונות, ויש עבודת השם בגלות, ויש עבודת השם בימי בתנך, ויש עבודת השם פה, ויש עבודת השם שם, ולכל זמן וזמן יש הערה מיוחדת משלה. עכשיו הרעיון הזה הוא רעיון, כפי שאמרתי, אתה יכול להגן אותו בחז"ל, אתה יכול לראות אותו למשל במשנת חב"ד בצורה מאוד אינטנסיבית, של יפוצו מעיינותיך החוצה, כן? כלומר שעכשיו הגענו לתקופה אחרת שצריך להפיץ את המעיינות החוצה ולא לשמור רק על תפיסות אזוטריות שלך עצמך, ואתה יכול לראות אותו בכיוונים שונים ובהסתכלויות שונות. והרב קוק מאמץ את התפיסה הזאת במלוא משמעותה, כל זמן מאיר בתכונתו. אם כן, מה מוטל עלינו לעשות? שלב ב', לוגית,
לגלות את תכונת הזמן.
נכון, לגלות את תכונת ולזהות את תכונת הזמן שלנו. נכון, כלומר, אם אתה, תכף נראה מה המשמעויות של זה, אבל קודם כל, אם אתה מניח שכל זמן מאיר בתכונתו, אז מותר עליך לגלות את ההערה של הזמן שלנו. והוא כותב, מהי הערת הזמן שלנו לפי מה שהרב קוק כותב באיגרת הזאת, בשלוש שורות האלה שקראנו? כן, אבל תקרא את זה בלשונו, יותר טוב. קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה. נכון? כלומר, הערה, הדבר המרכזי שמנהיר את התקופה שלנו, התקופה שלנו היא תקופת גאולה. אבל השימוש במושג גאולה בהקשר פה מראה את רוחב משנתו של הרב קוק. כשהרב קוק מדבר על גאולה בכלל לכל משנתו, הוא לא מדבר רק על גאולת הארץ. ודאי שיש משמעות מאוד עמוקה לכך שהארץ הזאת חזרה לתחייה. שהארץ הזאת שקהילת אלוהים רבצה עליה חזרה לתחייה. אגב, יש עכשיו, מי שירושלמי פה, יש עכשיו בספרייה הלאומית תערוכה בקומה למעלה של דברי תיירים במאה ה-19 על ארץ ישראל. מי שמכיר את הספר של מרק טוויין, מסע תענוגות בארץ הקודש וכדומה, והדברים שם הם ממש מזעזעים. ארץ שקהילת אלוהים שורה עליה. כן? ארץ שקהילת אלוהים שורה עליה וכדומה, ואומר, ואנחנו מבינים שגאולת הארץ היא הארץ הזאת חזרה לתחייה. ולא רק שהיא חזרה לתחייה, אלא אנחנו הרבה פעמים מדברים בזמן גאולה, אומרים גאולת העם. והעם הזה, א', חזר לתחייה. הוא חזר לתחייה, הוא חי, הוא לא גטואי, הוא לא מצומצם, הוא לא נמצא בתוך רשות הדלת אמות שלו, אלא הוא חזר לתחייה, ולא די בכך שהוא חזר לתחייה, אלא שהוא התחבר בחזרה לארץ ישראל, לארצו. זו מהפכה עצומה. וזאת תכונת הזמן, שכל זמן מאיר בתכונתו. תכף נראה מה ההשלכות של זה, כפי שאמרתי. אבל קודם כל, שלב אחרי שלב. אבל כל זה, זה רק חלק קטן של המושג גאולה. המושג גאולה במשנתו של הרב קוק, הוא מושג חובק כל. לא רק העם צריך להיגאל, לא רק העם צריכה להיגאל, אלא, ואולי כמעט הייתי אומר בעיקר, כי אני לא בטוח זה בעיקר, גאולת התורה. גם התורה בגלות. והתורה בגלות מהיבטים שונים שלה. שפה, באיגרת התשובה, הרב קוק מדבר באחד מהם. כבר ציטטתי מקודם, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. זאת אומרת, גלו מהתורה האגדה, גלו מהתורה המחשבה, גלו מהתורה הקבלה, תורת הסוד, כל אלה גלו מהתורה. ועולם התורה לא עוסק בהם. והוא מסתכל הרב קוק על עולם התורה ואומר, הגלות הזאת היא גלות איומה ונוראה. א', בשל העובדה שאנחנו ממשיכים עוד להיות בגלות מבחינת גאולת התורה, וב', אני מחזיר אתכם לדברים שאמרנו לפני כמה דקות, זה לא יפעל. זה לא יפעל. אם אנחנו נבוא עם הערת זמן של תורת גלות, להתמודד עם שאלות זמן התחייה של ימינו, ואני שוב חוזר לעשר השנים האלה שבין תפריש סמך ד' לבין תפריש עין ד', ואם אנחנו נבוא ונתמודד עם ה... עם התרופות של אז, להיום, חבל לזמן. זה לא ילך, אין לזה סיכוי. וזה גם לא נכון, כפי שאמרתי מקודם. גאולת התורה היא חיבור מחודש של הלכה והגדה. גאולת התורה היא אין ספר מושגים. וכמובן בהקשר שלנו, את איזה מושג גאולה צריך לגאול? את גאולת התשובה. ועכשיו שימו לב ללשון החריפה של הרב קוק, זאת המסקנה שהוא מסיק, אני קורא עכשיו מתחילת המשפט של הפסקה האחרונה כאן בעמוד. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, כלומר אם אדם ירצה לעסוק בהיבטים שונים של משנת התשובה בזמן הזה, ואין דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, כלומר הוא יתעלם מהעובדה שאנחנו נמצאים עכשיו בעולם של גאולה, בעולם של תחייה, בדור אחר, במציאות אחרת, בהוויה אחרת וכדומה, הוא יתעלה מזה, שימו לב ללשון החריפה, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. זאת ההנחה של ספר אורות התשובה, וכפי שאמרתי במשפט הראשון היום, זאת ההנחה של כל משנת הרב קוק. ואכן, כשהתבקש הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה לתמצת מה העניין, כן? כלומר, מה הכותרת, איזה כותרת יש לתת למשנת הרב קוק, מה החידוש של של משנתו, הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק אמר, החידוש הגדול של משנתו זה התורה הגואלת או תורת הגאולה, לא משנה כרגע, בווריאציות כאלה בווריאציות אחרות. למור הבשורה של הרב קוק היא שהמושג גאולה מקיף את כל תחומי החיים וההוויה והמציאות, וביניהם, ואולי אפילו הייתי אומר, ובעיקר גאולת העולם הרוחני שלנו. גאולה משנה את היחס לנו לגוף, היא משנה את היחס לחומר, היא משנה את היחס שלנו לחיים, לרומנטיקה, היא משנה את היחס שלנו לעצמאות שלנו, למחשבה החופשית, היא משנה את היחס ללימוד תורת הסוד, היא משנה את היחס להתעמלות, היא משנה את היחס לעבודה עברית, להגנה עצמית, היא משנה את היחס ללימוד אמונה, היא משנה את היחס לקבלה, אמרתי, לאגדה, היא משנה את היחס לתשובה, היא משנה את היחס לתפילה, היא משנה את היחס לתלמוד תורה, היא משנה הכל, כלומר או הגאולה, קצם גולה ואור הישועה הזרוחה, בעצם הוא כמו זרקור כזה, שמאיר את כל תחומי החיים, ומעיר אותם. כן? כלומר, מנהיר אותם באור הישועה והגאולה הזרוחה. זאת משנתו של הרב קוק. עכשיו צריך ממש לבחון, בכל עניין ועניין, ובכל תחום ותחום, ובכל היבט והיבט, מה עשה לו המפגש עם העובדה שאנחנו בעת גאולה, שאנחנו בעת תחייה, שאנחנו בעת הופעה, שאנחנו, איך הוא קרא לזה? דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה. זאת הבשורה. ובשורת הגאולה הזאת, אני עוד פעם רוצה, אני חוזר למשפט בווריאציה אחרת, הרב, בשורת הגאולה הזאת לא משפיעה רק על העובדה שאנחנו אומרים תפילה לשלום המדינה. קודם כל, הרב קוק לא ראה את המדינה, כידוע לכם, הוא נפטר כמה שנים, 13-14 שנים לפני שהיא, 13 שנים לפני שהיא הוקמה. הוא נפטר בתפריש צדיקי. זה דבר ראשון. אבל אנחנו, כשאנחנו אומרים גאולה, וזו המהפכה שכל מי שנכנס ללמוד את משנתו של הרב קוק צריך לעשות, זה לא מדבר כאן מדברים על ההיבטים הלאומיים, על הקמת המדינה, על ראשית שמחת גאולתנו, על מה שאנחנו רק רוצים. ודאי ודאי, זה חלק מהדברים. אבל משנתו של הרב קוק במושג גאולה נמצאת בטווחים ובהיבטים אחרים לגמרי. הגאולה מנהירה את כל הקיום מהדברים הפשוטים של האדם עם עצמו, היחס של האדם למחשבותיו, לגופו, למיניותו, לרוחניותו, לרומנטיקה שלו, לאהבה שלו, לעבודה שלו, למחשבותיו, לרגשותיו, לחלומותיו, כל דבר מונהר באור גאולה. ועד השאלות המרחיקות לכת של דרכה של תורה, חיבור תורה והגדה, הלכה והגדה וכדומה, כל הדברים, וכמובן תורת הסוד, כל הדברים בהיקפים הכי גדולים. ולכן זה כתוב פה, כי פה יאמר הרב קוק לרב פרלה, אני רוצה להציג בפניך מה קרה למושג, מה צריך לקרוא, או לא בפניך, אני חלומי לכתוב את איגרת התשובה שתציג בפני הדור מה קרה למושג התשובה כשהוא פוגש במושג גאולה. ושוב, למה? א', כי זה מה שנכון, קודם כל, לפני הכל, זאת האמת. שתיים, זה יעבוד. זה ישפיע. זה יעבוד, זה ישפיע. זאת הנקודה המרכזית שצריך ללכת לה. משאלות עד לכאן. כן. אתה רק יכול להוריד, אני חייב לראות את הפה שלך. בוודאי. מפה, עכשיו אתה דילגת איזה מין קפיצה ענקית. האם אתה שואל, האם המפגש של הרב, של ההלכה עם הגאולה יביא להשפעה של הגאולה על ההלכה? פשיטה. אתה כבר קפצת קפיצה גדולה מדי, כן? לשנות את הכל. לא, לא בכך. תכף נראה שהרב פה גם יגיד שגם בעניין התשובה לספר שערי תשובה יש עוד מקום. מה, תכף נדבר על זה, עוד מעט. מה? לבנתי? יש מחלוקת על השאלה הזאת. יש בעצם שתי מחלוקות על השאלה הזאת. המחלוקת הראשונה היא, האם כשהרב קוק, אולי אני אסביר את השאלה שלך. לכאורה, אם אתה שואל על הכתיבה ההלכתית שלו, אז הרב קוק עשה את ההפך המוחלט. כי היצירה ההלכתית הכי ענקית, הכי מונומנטלית של הרב קוק, היא הלכה ברורה. כלומר, סיכום הגמרות להלכה. לזה הוא הקדיש את 15 שנות חייו האחרונות. כשהוא היה עכשיו לירושלים והיה לו זמן לעסוק, הוא כתב את ההלכה ברורה. ואז אתה יכול לטעון כלפי הרב קוק, חזית משהו אחד, ועשית בדיוק, אתה יודע מה זה הלכה ברורה? ברוך, אתה מכיר את זה? הלכה ברורה זה חלומו של הרב קוק לסכם את הגמרות להלכה. פשוט לסכם את ההלכות, זאת אומרת, לחבר את ההלכה אל הגמרה. איזה, מה לומדים עכשיו באלול? גיטים להתחלה? פרק? התחלתם במשנה האחרונה, או ש... אוקיי, לא בסדר. מי? משנה
ראשונה.
המגרש, אוקיי, מגרש בעצה. בסדר. אז לקחת, המשנה אומרת ככה, גמרא אומרת ככה, הריף אומר ככה, זה השולחן ערוך, רמה, ואתה אז פוסק ככה. כן, כלומר, בית שמואל. זה מה שהוא עשה. 15 שנות האחרונות.
שזה הרי.
מה? כן, ועכשיו יש מכון על החבורה שיחסית מתקרמי, הוא לא הספיק את הכל כמובן, והם מתקרבים לסוף הדרך. אז אתה יכול לשאול, הרב עשה בעצם את ההפך מכל חזונו, איפה אור הגאולה פה? עכשיו, ראשית השאלה הזאת מטרידה את כל ממשיכי הרב קוק, חוקרי הרב קוק וכדומה, מה קרה שם? ויש ניסיונות שונים להבין, אבל לפחות שתי תשובות יענו לך לשאלה שלך. אחת, שנראית מאוד במבט ראשון, לא בטוח שתקבל אותה, אבל במבט היסטורי, זה לא פעם ראשונה שהדבר הזה קורה, שדווקא אנשים שמרגישים שאור הגאולה ממשמש ובא, אומרים שהדבר הראשון שצריך אם כן לעשות, איך מכינים את התורה כדי להיגאל? קודם כל, מסכמים את כל מה שהושג עד עכשיו. כן? מי שהראשון, הידוע ביותר שעשה, ככה זה רבי יוסף קארו. שולחן ערוך הוא בעצם ספר שנכתב על רקע תחושת הגאולה והמשיחיות של צפת של המאה ה-16. ושיש צורך עכשיו, קודם כל, כדי להיות מוכן לתורתו של משיח, לסכם את מה שקיים עד עכשיו. ויש עוד דוגמאות כאלה בהיסטוריה. מה? כן.
אני לא
מבין
מה הקשר בין ידיעת הלכה ומימושה בחיים לבין גאולה.
לא, הוא לא עשה ידיעת הלכה, לא. לא, זה לא נכון. מה שההלכה ברורה לא מלמד, אתה לא יכול להשתמש בהלכה ברורה כספר הלכה. הלכה ברורה מסכם את התהליך שהצלחנו לעשות מהפסוקים ועד ההלכה שנמצאת בימינו. זה לא ספר הלכה, זה ספר שמסכם את השתלשלות ההלכה ממשה רבנו ועד המשנה ברורה.
מתוך הנחה שבעצם נגיע לתיש ביתרז.
בדיוק, מתוך הנחה, בוא נסכם את כל מה שיש, לא רק זה, הרבה הנחה יותר מרחיקת לכת משלך. מתוך הנחה, אחרי שסיכמנו את כל החומר הקיים, את כל החומר הקיים, עכשיו אנחנו רשאים לבוא אל הקודש פנימה. כן? ולא במין חפיפנות כזאת. אתה מבין? אז זאת הנקודה. אז זה יכול להיות הסבר אחד, למה הרב קוק עשה ככה. הסבר אחר, הרב גוטל, הרב פרופסור גוטל, את הדוקטורט שלו, הוא כתב על כך שהרב קוק עשה את זה. כלומר, בניגוד לתשובה הראשונה, שהרב קוק לא חיבר הלכה והגדה בפועל, ואז אני צריך לתת הסברים למה, הוא טען, וזה יצא גם לספר, אני לא זוכר כרגע כאן נקרא ספר, בטוח שיש פה את הספרי, בספרי את הספר שלו, ספר של הרב גוטל, הוא טען שהרב קוק, פסיקתו של הרב קוק מונהרת, הפסיקה הלכתית שלו, מונהרת באור הגאולה. היא אחרת. עכשיו, אפשר להתווכח על זה, קרא את הספר, תחליט האם השתכנעת או האם לא השתכנעת, כן, את הזווה של הרב גוטל, כן. ככה עולה מכתביו. ככה עולה מכתביו. ככה עולה. יותר מזה אני לא יודע. להפך. הרב צבידה בלם בצורה מאוד 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 אגרסיבית, כמעט הייתי אומר, את התהליך הזה. זה נושא ארוך. זה לא, אנחנו ככה הלכנו לטייל, אנחנו באנו ללמוד קצת על התשובה, אבל אם יש מקום שבו נעשתה הבלימה הכי גדולה של המהלך שהרב קוק כתב מה צריך להיות? זה ישיבת מרכז הרב. על ידי בנו. זו תופעה מאוד. למה? שוב, זו שאלה, אתה יודע שהכל ביניה מתבונן. כן, שאלה את מי אתה שואל. שאלה את מי אתה שואל, אבל זו באמת תופעה מאוד מעניינת. המקום הכי רחוק מחזונו של הרב קוק לגבי הדברים האלה, זה ישיבת מרכז הרב וצאצאי, כלומר גם הר המור וכדומה. אבל זה לא, אני לא אומר את זה בביקורת עליהם. בהחלטה מודעת מכוונת, זאת אומרת זה בכוונת מכוון. כלומר שאני כרגע לא עוסק, אני לא השופט, אני כרגע מתאר, כן? אני לא נכנס בכלל לשאלה, כן? או לא, זה לא שייך כרגע לעשות את זה. אני רק רוצה לומר שזה בכוונת מכוון של הרב צבי יהודה, שהוא זה שממש ביער כל ניסיון לממש את את הצירוף ההלכה והגדה וכדומה, ועכשיו צריך לנסות להבין למה. בסדר? אוקיי, עוד שאלות על... כן. מלשונו של הרב קוק זה חזרה. מלשונו של הרב קוק זה חזרה, שממש אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, זה חזרה בעצם לשורש המשותף, והוא משה רבנו, שהרי משה רבנו היה גם נותן התורה ההלכתית, רבן של ישראל, וגם לא קם בישראל נביא כמו שעוד נותן התורה האגדתית. אתה מבין? כלומר, השורש המשותף של ההלכה והאגדה הוא משה רבנו, אז בעצם מחייב הקשר ביניהם פרשת הדבר שיבה אל השורש המשותף. אוקיי. אם כן, הבא נראה עכשיו כאן באיגרת, איך, מה עושה הגאולה לתשובה? כלומר, מה קורה כאשר הגאולה פוגשת את התשובה? או ליתר דיוק, כאשר התשובה פוגשת את הגאולה, ועכשיו נחזור לתחילת האיגרת. אם כן, כותב הרב לתלמידו, ושוב אני אומר, זה לפני 100 שנים, כמעט בדיוק. תמיד לב לתאריך, ראש חודש אלול, תפריש, עינן. על דבר איגרת התשובה. גדולה היא מאוד תשוקתי, גדולה היא תשוקתי לזכות להכינה ולסדרה כראוי. כלומר, זה החלום שלי, זה החזון, החזון שלי, כפי שהסברת מקודם. מול החילון שהוא פוגש, מול מה שקורה זה, הרב קוק רואה בזה פוטנציאל עצום לתשובה. זה כרגע היעד. לקחת את העלייה השנייה ולהפוך אותה לתהליך תשובה. אבל אומר הרב קוק, קודם כל הרב חרלף, יש לי התלבטות, אני קורא לזה בארכיטקטורה. עוד לפני שאני נכנס לתכנים, יש לי התלבטות לאיזה, מה זווית ההגבהה, כלומר, לאיזה גובה לכוון. וזה מה שהוא כותב. אבל לפי ערך גדולת העניין, כך רבו המניעות. כלומר, יש לי קודם כל הרבה מאוד דברים. זה מאוד מאוד חשוב. רבו המניעות, אנחנו לומדים פה, אנחנו כבר בשנה השביעית, השמינית של הרב קוק ביפו, האופוזיציה לרב קוק מאוד מתחזקת. הרב קוק מתחיל להיות מעורב בהרבה מאוד סכסוכים. כולם מוכזבים ממנו, החילונים מוכזבים ממנו, כי הם מגלים שהרב קוק הוא רב. כן? כלומר, הם ציפו ממנו, לא יודע מה להיות, אבל הוא רב. החרדים, היישוב הישן מוכזב ממנו, כי הם מגלים שהרב קוק הוא רב של יפו והמושבות, ולא של ירושלים. ואת המזרוחניקים הוא לא העריך בכלל יותר מדי. וכך בעצם הרב קוק וועד העיר עושה לו המון בעיות יפו, בגלל שהרב קוק הוא מתעמת עם מוסדות חינוך, כי הוא נגד הגימנסיה ונגד פה, והוא מת פה צורס על גבי צורס, כן? כלומר, באמת הרב קוק מסתבך בהרבה הרבה נושאים בתוך יפו. אז הוא כותב רבו המניות, אבל לא זאת הבעיה של איגרת התשובה. נכון שיש הרבה מאוד גורמים חיצוניים ומפריעים חיצוניים, אבל לא זאת הבעיה. הבעיה, בייחוד קשתה עליי מאוד ההסברה והכיוון אל השערה, עד כמה להנמיך רזי עולם, והיכן הוא הגבול למכסה עתיק. אל השם ויער לנו בדרכו דרך, ולמכסה עתיק. אל השם ויער לנו בדרכו דרך הקודש. כלומר, הסיבה האמיתית שאני עדיין לא כתבתי את איגרת התשובה, היא העובדה שאני לא יודע לאיזה גובה לכוון. האם לקחת את מושגי התשובה כל כך עמוקים שפוגשים את הגאולה ולדבר בשפה מאוד גבוהה, כן? אזוטרית, כסויה, זה למחסה עתיק, או לכוון אותה לגובה העיניים, כן? להנמיך רזי עולם. כלומר, התשובה שאני הולך לדבר עליה היא תשובה כל כך עמוקה, כל כך רחבה, כל כך סודית, כל כך עמוקה, מכל הכיוונים שיכולים להיות. אני הולך לדבר על תשובה שמתאימה לאור של גאולה, לא איזה איסורי כפרה צריך לעשות על העבירה הזאת, ואיזה איסורי כפרה צריך לעשות על העבירה הזאת. והשאלה היא, שעוד לא הכרעתי בנפשי, שהיא בעצם המעצור הפנימי, היא לא התכנים, את התכנים אני יודע בדיוק מה אני רוצה לומר, תכף נראה, הוא יגיד אותם. אלא הבעיה שלי היא בכלל בארכיטקטורה. האם זה יהיה ספר אזוטרי, כלומר, שנכתב בשפה שצריך להתאמץ כדי להבין אותה, צריך להשקיע, צריך ללמוד, צריך הרבה מאוד הקדמות וכדומה, וזה ספר איגרת תשובה שמיועדת ומכוונת גבוה גבוה, והיא תהיה כתובה בכיסוי, כן? כלומר, האדם הלומד אותה יצטרך להתאמץ, להסיר את האבן מעל פי הבאר ולשאוב את המים שנמצאים בתוך הבאר הזו, או שהאיגרת הזאת תהיה איגרת תשובה שבה אני מנמיך רזי עולם ופותח את שערי התשובה בפני ההמון הרחב. וכיוון שלא הכרעתי את זה, אומר הרב, אז אני לא יודע עדיין זה. אם אתם, אגב, אם לפחות שלושת הפרקים הראשונים, מי שמכיר את זה, באיזה דרך הוא בחר? לדעתי, מה השנייה, כבר לא יודע מה הראשונה. להנמיך או להגביר? להנמיך, גם אני חושב. לפחות שלושת הפרקים הראשונים הם פרקים שבעצם נכתבו בלשון שכל אחד יכול להבין, וכל אחד יכול לחיות אותם וחתות. אוקיי. ועכשיו כותב הרב ככה. ביסוד הכל, עכשיו סוף סוף הגענו, מה הבשורה? ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו, חלק א', חלק ב', ולכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראת התאה, עד רבה עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות וזריזות הנשמתית. זה הרב קוק. וכאן לא רק שזה הרב, אלא שאני אומר זה הרב קוק, אני לא מתכוון להגיד שהוא כותב משפט שהיינו צריכים לנשום שלוש פעמים עד שקראנו אותו, לא לזה אני מתכוון. פה ממש אפשר לראות את המודל של קו החשיבה של הרב קוק. כי אם שמתם לב, כתובים פה במשפט האחד שקראנו שני דברים שהם קשורים אחד לשני. הדבר הראשון, המפגש של הגאולה עם מושג התשובה משנה לחלוטין את הטרמינולוגיה. הטרמינולוגיה, שימו לב מהי הטרמינולוגיה פה. ביטחון, שלווה, אור, שמחה, ונועם. אלה מילים שלא תמצאו, לא בשערי תשובה, לא ברמב״ם, לא במסילת ישרים, לא, זה לא, זה מילים אחרות. כלומר, התשובה, אני פעם ביקשתי להסביר את זה לבני נוער, לפני המון שנים הייתי מרכז סמינר הדרכה של בני עקיבא, וכישיבה בוחור, כמובן רציתי ללמד אורות התשובה בסמינריון. אז פתרתי את השיעור, נתתי ל-150 בנים ובנות דף ועיפרון או משהו, ביקשתי מזה, וביקשתי מהם לצייר בעל תשובה. 147 מהם, מתוך 150, מה שאני זוכר את החוויה, אבל תלינו את זה על הלוח, 147 מתוך 150 ציירו איש זקן עם, לא, לא היו אז נחמנים, אז לא, אני מדבר על, אנחנו מדברים על תקופה של לפני 30 שנה, כן, זה לא היו אז זה, 130 ציירו כך בעל תשובה, זה ככה עם זקן לבן כפוף אחד, עכשיו ואז המשפט שאמרתי, תראו, אם זאת המשמעות של תשובה, אין פלא שלא מדברת עליהם. זה לא מי שאנחנו רוצים להיות, זה לא מי שאנחנו מתכוונים להיות, זה לא מי שאנחנו צריכים להיות, זה בכלל לא. אם זה מושג התשובה, זה מה שהרב קוק כותב כאן. זאת אומרת, אם, מה, אז מה, כמובן, אתה, מה, רע, לא קורא לי עזרה, מה היית רוצה שנצייר? שאלתי אותם, מה אתם חושבים שהרב קוק היה רוצה שצאירו? ואז אחת קמה ואמרה, אני חושבת רקדנית. והשני אמר נהג טרקטור, ושלישי אמר אלוף, והרביעי אמר פה והרביעי וחבר. כולם צדקו. בשל העובדה שמשנת התשובה של הרב צריכה להיות מכוונת לדור של גאולה. ודור של גאולה יש לו לפחות שתי משמעויות, יש לו הרבה יותר, אבל לפחות שתי משמעויות. משמעות אחת זה שהתשובה שלו לא יכולה להיות מקופפת. כי הוא עוסק בפריחה הגדולה. כלומר, זו תראה להיות תשובה שמתאימה למנכ״ל, למטטי רחובות, לרקדן, לשחקן כדורגל, לשחקן זה, לעובד בהייטק, לעובד בלואו-טק, במה שאתה רק רוצה, היא צריכה להיות מכוונת לחיים. זה דבר ראשון. אבל זה לא רק שהיא צריכה להיות מכוונת לאנשים האלה, אלא היא גם צריכה לדבר בשפה של הזמן המאיר בתכונתו. הזמן שלנו, תכונה שלנו של לפני 100 שנים היא תכונה של אור, של שמחה, של נועם, של זה, כל הדברים האלה. ופתאום התשובה תהיה ככה, אז אין לה שום סיכוי, אין לה שום סיכוי, זה לא השפה. ואני מדגיש עוד פעם שהרב קוק לא בא כרגע באיזשהו הוא לא יחצן של המושג תשובה ומחפש איזשהו תעלול איך לעבוד על כולם מעבר לגב ולדבר אליהם בשפה אחרת, אבל בעצם הוא מתכוון לאותו דבר. לא זאת הנקודה, אלא ממש הפוך לה. עצם העובדה כשלא זו השפה שמדברת היא העדות והמשמעות היותר עמוקה לשפה של גאולה שצריכה להיות שלכתחילה. תשובה, האסוציאציה שהיא צריכה לעורר, שימו לב עוד פעם למילים, ביטחון, שלווה, שמחה, עוז, נועם, זיו וקודש. אלה הם המילים. ולכן צריך משנת ואם יבוא, עכשיו אתם מבינים את מה שהוא כתב בפסקה שקראנו זה, ואם יבוא אדם לחדש ואל דברת קץ המגולה, אם הוא לא ידבר בשפה הזאת חבל הזמן, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. זה דבר אחד שהוא כתב. אבל יש לדברים גם צד שני, וזה החלק השני של המשפט. האם הרב קוק קורא, כמו שאתה שאלת, למחוק את כל ההלכה הקודמת, או בהקשר שלנו, האם הרב קוק קורא לקחת את ספרי שערי תשובה ולשים אותם בארגז ההיסטוריה שיעלו אבק? אומר הרב לא. למה לא? לא בגלל המחויבות, לא בגלל הטקסיות, לא בגלל זה, אלא בגלל משהו אחר לגמרי. בוא נקרא את החצי השני של המשפט שקראנו. ולכוון עם זה, תראו, יש שורה שמתחילה במאיר, מאיר, במילים מאיר בנשמתו. כן? אני קורא בשורה הזאת. ולכוון עם זה לבאר, איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה, איננו מפר יראה. חלילה, כלומר זה לא שבתשובה החדשה הגאולית אין מקום ליראה, מה פתאום, ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתערות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראת התאה. רגע, מה זה יראת התאה? יראת העונש, יראת תחתונה. יש גם לה תפקיד. תורת הגאולה היא לא תורה אלטרנטיבית. זו נקודה מאוד מרכזית לאורך כל משנתו של הרב קוק. אנחנו עומדים עכשיו מבוא למשנתו של הרב קוק, וצריך להבין שתורת הגאולה איננה תורה אלטרנטיבית, אלא היא תורה מכילה. כלומר, האור הגדול של משנת התשובה הגאולית יכיל בתוכו גם מקומות שבהם אנחנו לפעמים צריכים לתת לעצמנו סתירת לחי, ולפעמים צריך לצער, ולפעמים צריך לצום, ולפעמים צריך להתייסר. כלומר, אני לא בא ואומר, אומר הרב קוק, שכל הדבר הקודם בטל, מה פתאום? להפך. כן? אני לא מגרע לאדרבה, עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. כלומר, משנת תשובה חדשה תצטרך לתת מענה איפה, לא האם, איפה מקומו של האור הגדול, הנועם, הזיו, השמחה, העוז וכדומה, ואיפה מקומה של תחינות וכפרות ויסורים וסיגופים ומסילת ישרים וישרי תשובה. יש לו מקום, בוודאי, אומר הרב אדרבה. ואז אנחנו מונים משנת, ולכן כשאמרתי הרי בתחילת השיעור, כשהרב צבי יהודה ביקש לאפיין את משנת הרב קוק, אז הוא אפיין אותה בתור התורה הגואלת. כשהרב הנזיר ביקש לאפיין את משנת הרב קוק, אז הוא אפיין אותה בתורת האחדות הכוללת. ושני הדברים האלה נמצאים פה. כן? מה זאת אומרת האחדות הכוללת? משנת, לדוגמה, משנת התשובה של הרב קוק תכלול בתוכה ותאחד בתוכה גם את ההיבטים הגאוליים השמחים המאירים של אור הישועה, וגם את התפקיד של יראת התאה, של שיחת מוסר, של מתייסרות פנימית וכדומה, ותקוות היחסים ביניהם. יש גם ערך ביראת התאה. כשאנחנו למדנו בישיבה תיכונית, ככה לפני ימי תשובה, אני עד עכשיו רואה את זה מול עיניים. היום מביאים לנו את הרב שבדרון, זכר צדיק לברכה. ואתה היית יושב, וחבר'ה, אנחנו יושבים, שומעים שיחה, וזה, ואז היה אומר, אתה מוכן ליום הכיפורים? אתה, ככה אתה רוצה? כן, מהשיחות האלה, אני רואה את זה ככה מול העיניים. עד עכשיו, אנחנו יושבים באמת, במורב הפחד, והרב קוק אומר, גם לזה יש תפקיד. גם לזה יש מקום, לאצבע הזאת ה... שעד עכשיו היא קודחת בי בנשמה. כלומר, מה שהרב קוק, לכן אתם מבינים עד כמה מה שאנחנו יודעים עכשיו הוא מבוא למשנת הרב קוק. כי המבוא למשנת הרב קוק עוד יותר מטמיע את העובדה שהחידוש של והמפגש עם אור הישועה הזרוחה יוצר תורת אחדות כוללת, שבתוך תורת האחדות הכוללת יש גם מקום לכל אותם אוצרות שנוצרו בגולה, כן? שנוצרו לאורך כל ימי הגלות. תראו, השאלה שאני שואל את עצמי כרגע היא, האם מה שטענתי שיש באיגרת בתחילת השיעור אכן יש? אז אם כן, הבה נחזור על הנקודות. נקודה פשוט על הנקודות שלמדנו אותן. למדנו פה הנחות כלליות ומימושם בעניין התשובה. שלוש הנחות כלליות יש. האחת, כל זמן מאיר בתכונתו. השנייה, אנחנו באור הישועה הזרוחה. השלישית, התעלמות מהעובדה הזאת חבל לזמן. לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. אלה הם שלושת הנקודות ההנחות הכלליות שלה. המימוש נמצא בשני מהלכים שצריך לעשות, אומר הרב. האחד, להופיע, להפגיש את מושג התשובה עם אור הישועה הזרוחה ועם הגאולה. והמפגש הזה יגרום לשימוש בטרמינולוגיה אחרת לגמרי בתוך תהליך התשובה. והוא יכוון לעוז ולשמחה ולשלווה ולעוצמה ולגבורה ולביטחון ולכל הדברים האלה. זה מהלך אחד. ומהלך שני, לבאר מה התפקיד של אורחות התשובה שנקרא להם כרגע אורחות תשובה של גלות. זה נצוח העניין. והשילוב של שני הדברים האלה ביחד, זה בעצם האתגר הגדול שעומד בפניי. זאת אומרת, כותב הרב קוק לרב חרל"פ, וזה יהיה הבסיס של איגרת התשובה. מה זה החזון של אורות התשובה? אם יש שאלות, כן. אז עכשיו אנחנו צריכים ללמוד מה בין גלות לבין גאולה, כן? כלומר, מה זה? אבל באופן כללי, באופן מאוד שטחי, מה שנאמר, גלות היא צמצום, היא קיבוץ, היא... ולעומת זאת, גאולה היא כשמה כן היא. ולכן זה... אבל זה ממש, אתה מבין שזה תשובה לא רצינית. אני רק... כן. כן, המושג גאולה לא התחיל, הרב קוק לא אומר שהמושג גאולה התחיל בי. הוא לא התחיל גם בשנת 1904. הרב קוק ראה ברנסנס, בזה וכדומה, את פעמי הגאולה, ובדע שהחסידות היא חלק בלתי נפרד ממנו. כלומר, הרב קוק לא בא ואומר, כל העולם חיכה עד שאני אבוא ושאני... זה לא, זה גם לא הסגנון, אם תשם לב. אחרי שאני אומר את זה, עדיין יש הבדל מאוד גדול בין החסידות לבין הרב קוק. עדיין יש הבדל מאוד גדול בין החסידות לבין הרב קוק, אבל בטח שרב נחמן לא דיבר על תהליך תשובה שמיועד לאנשים שמחוברים אל חומריות החיים מלכתחילה. משנת רב נחמן לא דיברה אל אנשי העלייה השנייה. עכשיו תנתח למה, אבל היא לא דיברה אליהם. היא דיברה אל אנשים אחרים. דיברה אל אלה להפך, שעשו מהלך הפוך, שמתוך המציאות הזאת ביקשו איזה אומן להגיע אליו. לא אל התהליך הזה. אבל זה נושא ארוך, אני לא רוצה כמובן להגיע לך. טוב, אני, אם יש עוד שאלות, לסיום, אני מוכרח לספר לכם סיפור, פשוט נזכרתי, ואתם ראיתם שתוך כדי שיעור חייכתי משהו, אבל נזכרתי בסיפור. אני מאוד מאוד אישי ומאוד וזה, על רקע דברים שאני יודע. השיעור הראשון באורות התשובה שנתתי בישיבת הר עציון כאברך היה בדיוק לפני 30 שנה, זה מה שנזכרתי. תשנ"ם א', התבקשתי על ידי, לא זוכר כבר מי זה היה, נדמה לי זה רב עוזי, להעביר חוג באורות התשובה, וכמובן לא ברמה הזאת, אני מקווה, אני מקווה שזה רמה הרבה יותר נמוכה, אבל לימדתי את האיגרת הזאת, את האיגרת הזאת, זה היה, כל הבניין הזה לא היה קיים, זה... אני ממש זוכר איפה זה היה, זה היה כשיורדים למבואה מצד שמאל בכיתה, שם זה היה. טוב, הסתיים השיעור, וכולם יוצאים החוצה, ואת חטאי אני מזכיר היום, מי ששכח את המחברת? ואני רציתי לראות איך נראה הסיכום של השיעור הראשון בחיים שהעברתי בשיעור הר עציון. אז אני הולך ופותח את זה, וכתוב שם השיעור, אורות התשובה, רב שרלו, בפעם הראשונה שקראו לי בתואר רב וכדומה, ואז אני קורא בשורה השלישית בערך של הסיכום, שוב אני רואה את זה כמו היום, זה היה מחברות, מחבר דיפרון כזאת, למי שמכיר, הרב קוק אמר שצריך ללכת לבני עקיבא. חשכו עיניי, לא דיברתי על בני עקיבא, לא הזכרתי בני עקיבא, לא... מה אני עושה? לא ידעתי מה לעשות. ממש הייתי מאוד מאוד נבוך, והחלטתי לאזור אומץ ולשאול את הבחור, תגיד, בחור שיעור א', יומיים בישיבה בערך, איך הגעת לזה? שרב קוק, זה הלכת לבני עקיבא, חלה. אמרתי לו, תשמע, הלכתי לה ואמרתי לו, תשמע, במקרה עברתי, המחברת נפלה, ערוץ 8, משהו, דפדפתי. בקיצור, תגיד לי, איך הגעת לכך שהרב קוק אמר שצריך ללכת לבני עקיבא? אז אמר לי, אתה אמרת את זה? שאלתי אותו, תגיד, אני הזכרת את המילה בני עקיבא? אני הזכרת, לא, הוא אמר, לא, לא אמרת את המילים האלה, אבל אתה דיברת על הקשר לחומר, הקשר לגוף, וכדומה, בני עקיבא, זה אחד טרנסיטיבי, כן? אחד ועוד אחד זה שהרב קוק אמר שצריך ללכת לבני עקיבא, אוקיי? אז קודם כל הרב קוק לא אמר שצריך ללכת לבני עקיבא, כן? אבל מה שלמדתי, זה מה שנזכרתי, ואני רוצה ככה, באמת, לפני 30 שנה, זה שבדרך כלל בני אדם מקשיבים לשיעור לאור המבנים שקיימים אצלם. כלומר, אצלו היה לבן או שחור, אז קראו לזה, כן? חרדי או זה, וכיוון שהרב קוק לא דיבר בשפה חרדית, אז הוא נכנס למשבצת, לשבלונה, לטור של לבן, ואם זה ככה, אז הוא בעד בני עקיבא, והוא מצביע מחדל, והוא הולך להסדר, והוא לא יודע מה וכדומה. ואני מקווה שזה לא מה שכתבתם בסיכום. טוב. כן, משה, כן.